בסוף הפרשה בעניין בני גד ובני ראובן, אז בהתחלה, וגם זה צריך הסבר, בהתחלה משה צועק עליהם כי הוא חושב שהם מואסים בארץ ישראל, לא רוצים להיכנס ולהילחם יחד עם אחיהם, ולאחר שהם מסבירים, וצריך באמת להבין האם הם באמת זאת הייתה כוונתם מלכתחילה או עכשיו הם מתקנים, אבל בין כך ובין כך, כתוב: ויגשו אליו ויאמרו, גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפינו, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל עד אשר עם אביונום אל מקומם. ומשה אומר להם אחר כך, כשהוא חוזר על התנאי, אם תעשו את הדבר הזה, אם תחלצו לפני השם ועבר לכם כל חלוץ את הירדן, בנו לכם ערים לטפכם וגדרות לצונכם, והיוצא מפיכם תעשו. רש"י כבר אומר כאן, נבנה למקננו פה, חסים על ממונם יותר מבניהם ובנותיהם, שהקדימו מקניהם לגופם. אמר להם משה לוחן, עשו העיקר עיקר והתפל תפל, בנו לכם מתחילה ערים לטפכם ואחר כך גדרות לצונכם. הם מדברים קודם כל על גדרות צאן למקנה, ואחר כך ערים לטפינו, לילדים. ומשה מתקה. המדרש אומר על זה, לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו. משה רבינו זה לב חכם לימינו, מדבר על הסדר הראוי. אבל הם, בני גד ובני ראובן, לב כסיל לשמאלו. כשהם הקדימו ועשו את התפל עיקר ואת העיקר תפל. לשון המדרש פה בסוף הפרשה, דבר אחר, לב חכם לימינו זה משה ולב כסיל לשמאלו אלו בני ראובן ובני גד, שעשו את העיקר תפל ואת התפל עיקר, שחיבבו את ממונם יותר מן הנפשות, שהם אומרים למשה, גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפינו. אמר להם משה, אינה כלום, אלא עשו את העיקר עיקר תחילה, בנו לכם ערים לטפכם ואחר כך גדרות לצונכם. הווה לב חכם לימינו זה משה ולב כסיל לשמאלו אלו בני ראובן ובני גד. אבל מסיים המדרש, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם חיבבתם את מקניכם יותר מן הנפשות, חייכם אין בו ברכה, עליהם נאמר נחלה מבוארת בראשונה ואחריתה לא תבורך. הרי השבטים, בני גד, בני ראובן, הם היו הראשונים לגלות. אין בו ברכה. היה אפשר לחשוב שיש פה רק איזושהי פליטת פה, אם כי היום אנחנו יודעים בפסיכולוגיה, יש תורות שלמות, כן? שפליטת פה מגלה מה יש לאדם בתת המודע. דווקא לפעמים כשאדם עורך את דבריו, אז הוא משתדל להיות מקובל ונעים. דווקא הפליטות פה הם המגלים מה נמצא בתת ההכרה של האדם. וכשאדם מתבטא, ולפעמים טעויות, מה שנקרא בפסיכולוגיה טעות פרוידיאנית, כן, היא בעצם מגלה מה הולך בפנים. אז היה אפשר לחשוב שבאמת חז"ל מדברים פה על הדיבורים, אבל באמת מעבר לזה יש פה דבר הרבה יותר עמוק ופשוט. תשימו לב, באמת גם אחרי התיקון זה לא כל כך משנה, באמת בני גד ובני ראובן מחבבים את ממונם ואת אפם יותר מאשר את בניהם. הרי תחשבו רגע מה עובר, מה קורה בשטח. שני השבטים האלה צריכים להיכנס לארץ ישראל, הם משאירים במשך 14 שנה את נשותיהם ואת ילדיהם שם, והם נכנסים להיות בארץ ישראל. כל שאר בני ישראל נמצאים, אני באמת לא כל כך יודע איך במהלך המלחמה, אבל הם היו יחד, היו קרוב, לא משנה, אבל פה הם נמצאים בעבר הירדן. רגע, אתם מזניחים, משאירים את הילדים שם. עכשיו, אם היינו עוצרים ושואלים את בני גד ובני ראובן, למה אתם עושים את זה? אז פשיטא שהם היו אומרים, אנחנו עושים את זה כי אנחנו צריכים לדאוג לפרנסה. בשביל מה אתם צריכים לדאוג לפרנסה? צריכים לדאוג לפרנסה בשביל הילדים. אז בשביל שהם כל כך רוצים לדאוג לפרנסה לילדים, הם מזניחים ומשאירים את הילדים, את האישה ואת הילדים. רבותיי, זה מה שקורה, אולי המחלה הגדולה של הדור הזה, השיגעון של הריצה. אנשים הופכים, מה קרה? הפכו את האמצעי למטרה, הכסף והפרנסה באמת נועד. אדם לא צריך לחיות בעוני. יש בעיות של דקדוקי עניות, עניות יש לה את הצרות משלה. אבל כשבן אדם בא ואומר, אני רוצה אושר ואני רוצה כסף, אז הוא רוצה את זה בשביל אושר. בשביל מה? זאת אומרת, אני רוצה לדאוג לילדים. תראו היום מה שקורה, רבותיי, אני מתמודד עם זה, אני פוגש לפעמים תלמידים שלנו, בחורים מצוינים, היו אפילו אברכים, יצאו לעולם העבודה. ואני שואל אותם, מתי הם חוזרים? אני בכלל לא מדבר איתם על העניינים של רוחניות וכמה זמן יש לכם ללמוד. אז הם אומרים, אני חוזר, יוצא בעבודה ב-6, אני חוזר ב-8, בימים הטובים, אם אין איזשהו פרויקט שם בעסק, כן, אני חוזר ב-8. אני בקושי, אם בכלל לא רואה את הילדים שלי. לא יכול, כן? מגיע, גמור לגמרי, הולך לישון, אין לי אפילו זמן לדבר עם אשתי. שבת, כבר יש איזשהו זמן שבת, אז מנסים להשלים את כל שעות השינה שחסרות. ואתה שואל את הבן אדם הזה, תעזוב עכשיו, אני לא מדבר איתך על מה עם גמרה, מה עם זה. בשביל מי אתה רץ את כל הריצה הזאת? בשביל מי אתה עושה את זה? אתה עושה את זה בשביל שאתה רוצה, כן, שיהיה טוב לילדים שלך. אולי טוב לילדים שלך שהם יפגשו אותך, תביא קצת 1,000-2,000 שקל פחות הביתה, אבל יהיה לך זמן לדבר איתם, לשוחח איתם, לשבת איתם, לספר איתם סיפור, להגיד להם לילה טוב לפני השינה. אותו דבר חשוב מאוד בבית, באמת שיהיה כסף. אבל כמה בעיות, אני מדבר אפילו בעיות הכי פשוטות בשלום בית, הם כתוצאה ממה שבני זוג אין להם זמן להיות ביחד. והכל בשם הרצון, נכון, איך יכולים לחיות טוב אם אין כסף? אז הופכים את האמצעי למטרה ומפסידים בסוף גם את האמצעי וגם את המטרה. בני גד, חזל לא תופסים את בני גד ובני ראובן רק על הפליטת פה הזאת שלהם, כן? גם אם כן, אני אומר, פליטת פה יכולה ללמד הרבה, אלא חזל תופסים אותם על זה שאתם מגלים במעשיכם שהכסף שאתם כאילו רוצים אותו בשביל הילדים, אתם שזה מזניחים את המשפחה, אתם מזניחים את האישה והילדים למשך 14 שנה. ורבותיי, זה עולם משוגע באמת. לפעמים אתה אומר, בן אדם אומר, אני באמת באמת עובד קשה, אבל מה, אני אסוף כסף כשאני אהיה זקן, אני אוכל לשבת על כורסה, לנוח באיזה בית אבות. אז א', יש כאלה שבגלל העבודה הקשה שלהם הם לא זוכים להגיע לגיל הזה, כי הם או חוטפים את כיף לב או שבץ באיזשהו שלב קודם בגלל העצבים שהם קיבלו בעבודה. ואחרים שכן, אז לא מוצאים את כל הכסף על רופאים ורפואות. אתה היית רוצה מנוחה, היית מוריד כל יום כך וכך שעות, תעזוב, היית נח בשעות האלה. כן, יש את הבדיחה הפורסמת, אבל רבותיי, הבדיחה, כמו הרבה בדיחות, אין לך בדיחה אמיתית יותר מזאת. יש סיפור על מיליונר אחד שהיה בעל עסק גדול, והיה לו חופשה שנתית, והלך לחוף בהוואי לנוח שם. הלך לו מהבית מלון, לקח לו את המגבת והלך לו לחוף הים, והלך לדוג דגים, ניסה לדוג דגים, זה לא פשוט לדוג דגים, מי שלא מאומן בזה. בקיצור, הוא רואה לידו איזה קושי יושב וגם הוא דג דגים. אז הוא שואל אותו את הקושי, מתי אתה באת לפה? אז הוא אומר, אני כל יום פה. הוא אומר, מה, אתה לא עובד? אז הקושי אומר לו, בשביל מה לעבוד? אז הוא אומר, מה, אתה בשביל מה לעבוד? יהיה לך כסף. אז שואל אותו הקושי, בשביל מה אני צריך כסף? אז הוא אומר, יהיה לך כסף, יהיה לך בית, מכונית, תוכל ליהנות. אז הוא אומר, מה אני אעשה? מה זה ליהנות? אז הוא אומר, הנה, תוכל לקחת לך צלחה חופש פעם בשבוע לפה ופה, לחוף ולדוג דגים. אז הוא אומר לו, אני עושה את זה כל יום. כן? אומר לו הקושי, בלי. עכשיו, זאת בדיחה, אבל יש אנשים שבאמת שוכחים במרוץ הזה. אתה שואל אותם, בשביל מה אתם עובדים? אני עובד בשביל הילדים. הילדים שלך לא רואים אותך, מרוגזים עליך, או רוצים שתקדיש להם, דבר אליהם. יש שיגונות עוד יותר גדולים, רבותיי, העולם הוא משוגע. אני מכיר אנשים, שאני שאלתי, משפחה שלי, משפחה רחוקה, ברוך השם, לא כל כך קרובה, כן? אסף את הכסף, הוא אומר, אני יודע שאני לא יענה, אבל אני לפחות, כן? אוכל להוריש את הכסף לילדים. לא קרוב כזה דתי, נוכל להוריש את הכסף לילדים, שהילדים שלי יהיו מסודרים אחרי המיטה. אז אני עקבתי קצת מה קורה אחרי בסיפור הזה במשפחה שם, וראיתי שני דברים קרו. קודם כל, היו שם ילדים, לא כולם, אני יכול ללמד זכות, שחיכו שכבר ימות, אפשר לממש את הירושה. באמת, חיכו, מתי זקן זה נוכל להרוויח משהו, מה אנחנו בינתיים? והאחרים, שהם לא היו כאלה, הסיפור הזה של הירושה הכניס שם את המשפחה למריבות וסכסוכים, ויש שם כאלה שלא מדברים עד היום. לא היה משאיר כסף, כמו שאני כבר הודעתי לילדים שלי, לא בגלל האידיאולוגיה, אין לי באמת מה להשאיר להם, כן? חוץ מאולי פה אוברדרפט או שם אוברדרפט, אבל אנשים הולכים להשאיר ירושה, וזה החלום החיים שלהם. מה הם מרוויחים מזה? אני אומר לכם, סכסוכים משפחתיים. יש לך כסף, תלך, אני אומר לך, תחיה, תלך לבית אבות, תנוח, תחלק את הכסף בחיים עם היד חכמה שלך, תחלק ותיתן אותה לילדים, יגידו לך תודה רבה, לא יחכו שתמות. עולם משוגע, באמת עולם משוגע. אתה רואה, זה אחד הרב סיפר, אתה רואה בן אדם רץ, רץ, רץ אחרי הפרנסה, סיפרתי את זה כבר פעם, אתה עוצר אותו, אתה שואל אותו, בשביל מה אתה רץ? תנוח קצת. אז הוא אומר, בסדר, אני יודע, אני חייב להודות, לי אין חיים, אבל הילד שלי לפחות יחיה טוב. אתה רואה את הילד הזה שאבא באמת השאיר לו, גם הוא גדל, קיבל את הכסף הזה, רץ, רץ, רץ. אתה שואל אותו, בשביל מה אתה רץ? אז הוא אומר, אני גם רץ, לפחות אני לא ענה, הילד שלי ענה. וככה, אז שאל אותו רבי, איפה הילד שכל הדורות עבדו בשבילו, כן? אף אחד הרי לא עבד בשביל עצמו, כל אחד עבד בשביל, איפה הילד הזה? שכל הדורות עבדו בשבילו. עכשיו, רבותיי, אני לא אומר לא לעבוד, אני לא אומר לא להרוויח כסף, אני אפילו אומר לחיות טוב, כי לחיות במצוקה גם זה יש לו את הבעיות שלו, באמת. לכו, מי שעוזב את בית המדרש, הולך לעבוד, חפשו פרנסה מכובדת, אבל תתייחסו לזה כאמצעי, לא כמטרה. ברגע שזה נהפך למטרה, מפסידים גם את המטרה. ואם לא עוצרים מהצד, רבותיי, זה משוגע. והעולם כולו משוגע. ואם לא עוצרים לרגע לעצמו, אתה הולך ונסחף בזה. אני פעם אמרתי שמה שכתוב בחז"ל, אחת השאלות ששואלים את האדם, נסעת ונתת באמונה, אין רק הכוונה נסעת ונתת באמונה בשאלה אם לא רימית, אלא נסעת ונתת האם העסק שלך, העבודה שלך, הביזנס או כל מקצוע שבחרת משתלב בעולם האמוני שלך, האם זה חלק מהמסגרת של היכולת לעבוד את השם. זה נסעת ונתת באמונה, ועל זה אדם צריך להגיד כן. וזה קורה אם בן אדם נותן לדבר הזה מקום, אם אדם נותן לדבר הזה מקום. לפעמים אדם יכול להפסיד עבודה מכובדת שמכניסה הרבה. לפעמים ההבדל בין אדם שחוזר ב-5 מהעבודה לבין אדם שחוזר ב-8-9 זה שמיים וארץ במשכורות, אבל זה גם שמיים וארץ בעבודה. בחיים, אני מדבר על החיים פה בעולם הזה, אתם לא יודעים. אני מכיר משפחה, אגב זה גם דבר, תכף לדבר, מכיר זוג שהחליט לבנות בית, והחליט שהבית שהם צריכים לבנות, כסף היה להם פחות או יותר, הם החליטו שזה יהיה בית מושלם. והיום אפשר באינטרנט ללכת ולחפש, לעקוב אחרי כל קומה ולראות את זה, ופה השיש מהכיוון הזה והרצפות מזה והקירות כאלה ומזוג אוויר כזה ורצפת חימום, הכל הזמינו. אבל הם החליטו שזה יהיה מושלם, על כל דבר יש דיון, אז על כל דבר גם הלכו. שנה שלמה תכננו את הבית, בסוף השנה הבית היה מתוכנן, אבל הזוג התגרש. למה? זה אומר ככה וזה אומר ככה. אגב, אני ראיתי ואני אומר לכם לזוגות מכן שבעזרת השם יעמדו לפני אירוסין, יש דבר נחמד, תקופת האירוסין היא תקופה נחמדה מאוד. אבל אני אישית מכיר זוג שכתוצאה מהרצון ללכת ולמצוא את התזמורת המושלמת הזאת, על השאלה הזאת, לא הגיעו לחתונה. זה פה, רק כל ערב ללכת למקום אחר בענק הוא יכול לצאת משוגע, אבל מתחילים להשלים. רבותיי, בשביל מה אתם הולכים להזדים תזמורת? שיהיה שמח בחתונה. אל תהפכו לב חכם לימינו, לב כסי לשמאלו. אל תפכו את האמצעי למטרה, תבינו מה למעלה. מה החשוב? מה העיקר? זה כשבן אדם לא שם לב. עכשיו, חז"ל באים בטענות לבני גד ובני ראובן, צד עצם הדבר. אתם גילית איך זה שכולם עוברים על אותו שטח ואף אחד לא ראה שזה שטח מראה. אתם ראיתם, הנטייה שלכם לדבר הזה. הזכרתי כבר את המדרש המפורסם. יש גמרא שאומרת, סוף פרקי אבות, הסיפור עם רבי יוסי בר קיסמא. אמר רבי יוסי בר קיסמא, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, פגע לי אדם, נתן לי שלום, אמרתי לו שלום, יחזיר לי שלום. אמר לי רבי, מאיפה אתה? אמרתי לו, ממקום תורה, תלמידי חכמים. אמר לי רבי, בוא איתנו, בוא אלינו למקומנו, ואני נותן לך 1,000 דינרי זהב. אמרתי לו, אפילו אם אתה נותן לי 1,000 דינרי זהב, איני בא למקומך, שאיני דר אלא במקום תורה, שנאמר טוב לי תורה, פיך מאלפי זהב החסד, ואומר וכו'. שאלתי, מאיפה הוא ידע שהמקום הוא לא מקום תורה? הוא אומר לו, בוא למקום, הנה אני נותן לך 1,000 דינרי זהב. הוא לא ברר. התשובה לפי דעתי, ברגע שיהודי אומר בוא למקומנו, היה אומר לו, בוא למקומנו, תפתח ישיבה, תוכל להרביץ תורה, יש שם שדה, יש שם בני נוער שתוכל לחנך אותם, יש ציבור שתוכל להשפיע, תוכל לתת שיעור בדף היומי, תוכל לתת שיעור באגדת הבהלכה. למה ישר לדבר על כסף? בוא למקומנו, אני נותן לך 1,000 דינרי זהב. מה זה ישר לדבר על המשכורת של הרב? זה, בוא, כי אתה תקבל משכורת. אם מתחילים דבר ראשון, משפט ראשון, לדבר על כסף, זה לא מקום תורה. הרב צריך גם משכורת. הרב צריך גם משכורת, אבל לא זה הדבר הראשון שמדברים עליו. הנה, בני גד ובני ראובן הולכים, רואים שטח כבשו, מיד, זה מקום יקנה. לב חכם. אגב, נושא של ישיבות, ואני אומר לכם כאדם שלצערי חלק מהצערות הלבנות שיש לי כאן זה מזה שאני יודע שישיבה אם אין קמח אין תורה, ואני צריך לנסוע מעבר לים וגם לדבר שם בדינרים ולדרוש דרשות. אם אין קמח אין תורה, אני יודע עם זה, כן? יחד עם זאת, כל הזמן עומד לי מול דמותו של הסבא מנוברדוק. הסבא מנוברדוק, יוסף יוזל הורוויץ, היה מבעלי המוסר, תלמידי רבי ישראל סלנטר. אגב, מה שהוא באופן אישי עבר, ואיך הוא הגיע לזה, זה סיפור מרתק בפני עצמו. מי שרוצה יראה את זה בתנועת המוסר, בספר. הכל פנים, הוא היה בעל ביטחון מדהים. ועם הביטחון שלו, ניסים גלויים הוא ראה, זאת אומרת, יש תפיסה כזאת, חופץ חיים, בחובת הלבבות, שאם אדם בוטח, זאת אומרת, תמיד אתה לא יכול להגיד, תעשו לי נס. אבל בעל ביטחון יכול לסמוך על נס, והוא ראה. ואגב, הוא הקים שם ישיבות. הישיבות ברוסיה, בזמן שהבולשביקים השתוללו בניסי ניסים. ממש ניסים גלויים. סיפורים מדהימים. ולא סיפורים מפעם. הוא החליט פעם, אגב, אחד התלמידים הגדולים שלמדו באחת הישיבות שהוא הקים במסירות נפש, זה היה סטייפלר. סטייפלר ברוסיה למד באחת הישיבות שלו בבית יוסף, שהוא הקים באיזושהי נסיעה אחת שהוא נסע. הוא החליט פעם שהוא צריך להקים ישיבה במקום מסוים, הוא צריך היה בשביל זה המון המון כסף, והיה באותו זמן ברוסיה, היה פעם בשנה הגרלה ממשלתית. על סך גדול, וזה 100,000 רובל, והוא ראה שהכסף הזה ממש הוא צריך את זה, והוא קנה כרטיס אחד, והוא היה בטוח, על פי הניסיון שלו בביטחון, שהוא זוכה ב-100,000 רובל האלה. והוא כבר התחיל לחלק ולתכנן וכו'. והיה לו מספיק סיבה להחליט בשביל הניסיונו שהיה בעבר, שהוא מקבל כמה אלף רובל. בקיצור, הייתה הגרלה, ובמאה אלף רובל זכה איזשהו עיקר בכפר נידח שם, גוי גמור, לא קיבל את זהו. היה לו בהתחלה משבר גדול מהעניין הזה, עד שהוא קם ואמר, ישיבות לא בונות, לא בונים ישיבות ולא מקימים, וישיבות לא יקומו ויפלו על כסף. ישיבות קמות על מסירות נפש. ובאמת, מאותו זמן הוא הגדיל מאוד את העניין של מסירות נפש שלו. עכשיו, כולם יודעים שישיבות גם צריכות כסף. אבל לא זאת השאלה אם ישיבה תקום או לא תקום. השאלה אם אתה מסתמש בכסף הזה כאמצעי או כמטרה. וזה דבר שנוגע לחיים. כל מיני דברים בחיים שלכם. להשיג שלווה ומנוחה. כן? אגב, גם בתורה ומצוות לפעמים יכולים לטעות ולהפוך את האמצעי למטרה. אנחנו עוד מעט נקרא בהפטרה. היו בעם ישראל חשבו, קורבנות זה מטרה בפני עצמה, ולא חשוב אם אני גוזל, איך אני מתנהג, איך אני מקריב. קורבנות זה עבודה בפני עצמה. יש את הסיפור המזעזע בגמרא ביומא, על אחד שדקר את חברו בדרך כי הם רצו ונאבקו מי יזכה בהקרבת הקורבן שם או מי יזכה בפייס. בגמרא ביומא דקר את חברו, מזעזע. זה רק קורה כשהופכים את האמצעי למטרה. קרבת קורבנות זה שיא קרבת השם. אתה חושב שאתה יכול לשיא קרבת השם כשאתה דוקר? והמשך הגמרא אולי עוד יותר מזעזע, התחיל שם דיון בין הזקנים, האם הסכין נטמעה או לא נטמעה, הילד הזה מפרפר או לא מפרפר, איך, כהנים, מישהו מת, אתם צריכים לזרוק זעקה, איפה טעינו, ואתם הולכים עושים פלפולים בהלכות תומה וטהרה. זה קורה כשלפעמים בעבודת השם, זה יכול לקרוא גם לנו. אדם יכול לבוא לבית כנסת, ראיתי בעיניי גם כן דבר. בית כנסת, היה ויכוח שם אם צריך להגיד תחנון או לא תחנון, אולי זה היה אב הרחמים. ובא מישהו החזנת וכמה אנשים, אחד מהם הגבאי שהרגיש הכי נפגע, צעק על החזן, בייש אותו, הבין פניו, איך אתה עושה? אדוני, מה קרה? מה זה אב הרחמים? מה זה תחנון? מה זה כל התפילה? זה שווה למלבין פני חברו ברבים. בשביל מה אתה בא לבית כנסת? אל תבוא לבית כנסת 10 שנים, לא שווה לבנת פני חברו ברבים. שוכחים. לפעמים בלימוד תורה גם כן, צריך לזכור תמיד מה המטרה. איפה רואים שבני גד ובני ראובן בעצמם הבינו שהם טעו? יש את הסיפור, צריך ללמוד תנ"ך. סוף יהושע, הולכים שני השבטים בני געש, שניים וחצי השבטים, עוברים את עבר הירדן. הם הולכים בעבר הירדן, והם מקימים מזבח. באים אליהם כל עם ישראל, שולחים נציגים, חשבו שהמזבח הזה זה מזבח לעבודה זרה, איכשהו פרידה, הם הולכים, יש עם ישראל פה ועם ישראל שם, משכימים שלוחים וצועקים עליהם צעקות. ושוב, אגב יש דמיון גדול לפרשה שלנו, שוב, טועים בכוונה שלהם, והם מתנצלים. אגב זה סתם, גם זה דרך, אם יותר מדי טועים במה שאתה מתכוון, תתחיל לבדוק את עצמך, אם יותר מדי לא מסתדרים ולא מבינים אותך. אבל, מה ההצטדקות שלהם? מה ההצטדקות של בני גד? הם אומרים שם, אנחנו חוששים שבגלל שאנחנו גרים בעבר הירדן, והילדים שלנו, רבותיי, פה הם מדברים על הילדים שלנו. אין לי פה תנך. יש פה תנך, שם. הילדים שלנו, ישמעו מהילדים שלכם, שאנחנו לא ישראלים, אז על זה אנחנו דואגים, אנחנו מקימים מזבח שיהיה עד לזה שכולנו עם ישראל. זה מאוד נשמע יפה. אבל למה לא חשבתם לפני כן על מה אתם עושים לילדים? אני עכשיו לא מדבר על זה ש-14 שנה עזבתם את הילדים. אלא למה לא חשבתם שהניתוק הזה, כן? אגב שוב, זה גם קורה. בן אדם בא והולך בשביל פרנסה, לפעמים צריכים לדאוג בשביל פרנסה. הוא הולך גר בקצה העולם. באותו מקום לא יכול לדאוג לחינוך הילדים, לא יכול, אין לו כל כך יידישקייט. אבל מה לא עושים בשביל פרנסה? באמת מה לא עושים בשביל פרנסה? תראה מה אתה מקריב. פה נסגר המעגל, פה שבט בני גד ובני ראובן, הנה. כי עדו, מה הם אומרים? כי עדו בינינו ובינכם ובין דורותינו אחרינו לעבוד את עבודת השם לפניו בעולותינו וזכנו שמינו. ולא יאמרו בניכם אחר לבנינו, אין לכם חלק בהשם. ונאמר, והיה כי יאמרו אלינו ולדורותינו מחר, ואמרנו ראו את תבנית מזבח השם אשר עשו אבותינו לא לעולה ולא לזבח, כי עדו בינינו וביניכם, חלילה לנו. הם אומרים, אנחנו מפחדים מהניתוק הזה, מה זה יעשה לילדים? טוב מאוד, ואולי זה תיקון קטן. אבל אם באמת הייתם דואגים לילדים, למה לא חשבתם לפני כן מה המשמעות של הפרידה? אגב, הרמב"ן פה בפרשה אומר שבכוונה משה רבינו ויהושע רצו בהתחלה שכולם יהיו מרוכזים. לא להפוך את האמצעי למטרה. לא לשכוח את המטרה שבשבילה אתה אוסף את האמצעי. אחרת זה לב חכם לימינו, לב כסיל לשמאלו, אתה כסיל לשמאלו. ואז זאת נחלה שאינה מבורכת. אז זאת נחלה מבוהלת, כמו שאומר המדרש, ובה אין ברכה. אנחנו צריכים לפעמים לעמוד מהצד, כן? ולעצור רגע, ולהבין שלפעמים באמת העולם משוגע, ואנחנו לא צריכים תמיד לשחק את המשחק הזה. אנחנו חלק ממנו, אבל צריכים לדעת להוציא ממנו את מה שראוי לנו ואת מה שמתאים לנו. שנהיה לב חכם לימינו ולא לב כסיל לשמאלו.